אוקיי, ערב טוב ושלום לכולם, כאן גלעד אלפר בפרק 12 של הפודקאסט 3 בריבוע, כמו כל יום שלישי בתשע בערב, והפעם אני מדבר עם שלו פריד, נכון? אני מבטא נכון.
נכון.
כן, לא הייתי בטוח. שלו פריד, שלו הוא כתב משטרה והתיישבות במקום ראשון, במקור ראשון, שזה אגב אם אני יכול להמליץ עיתון טוב, אולי הטוב בארץ, והוא רוצה לדבר איתנו על מה שקרה בלוד ורמלה ואולי בכל הארץ במאורעות של שומר חומות בשנת 2021, אם אני לא טועה זה היה, מה הביא לזה אולי, מה קרה שם, מה זה אומר על המשילות ומה זה אומר על דברים אחרים באופן כללי, מה היו צריכים לעשות, מה עוד אפשר לעשות, וזו שיחה שאולי מעניינת במיוחד לקראת הרמדאן שבא עלינו לטובה. וכמובן רמדאן שמח לכל מי שמקשיב וגם חוגג את הרמדאן. אז שילה, תודה שאתה מדבר איתי. מה גרם לך דווקא עכשיו לבוא לפנות אליי ולהציע את השיחה הזו?
אז אנחנו באמת ביום חמישי השבוע התחיל חודש רמדאן. שהוא חודש שאף פעם לא אמר יותר מדי ברמה הביטחונית, אז היו אולי שנים שהוא יצר איזושהי מתיחות, נניח סביב הר הבית, באמת גם באזור יהודה ושומרון, כנראה שהיה כולל איזושהי הערכות כלפיו ברמה הביטחונית, אבל מה שמאוד הציב אותו כחודש הוא אתגר ביטחוני, זה אירועי מאי 21, שאני גם כתושב לוד וגם כמי שמסקר את התחום, הרגשנו אותם מאוד, ומאז כל שנה זה בעצם דבר שנערכים אליו. זאת אומרת, אנחנו כבר בשנה השנייה, השנה שעברה אפשר לומר שהוא עבר בלי אירועים שראינו שנה קודם. אני לא יכול להגיד בשקט או בשקט יחסי, כי כן החל גל טרור לפני חודש רמדאן שנה שעברה, והוא נמשך גם אחריו. ראינו את זה בפיגועים בבני ברק, בתל אביב, באלעד אחרי רמדאן, בפיגוע בחדרה ובבאר שבע. היה איזשהו גל פיגועים שהחל סביב הרמדאן, אבל מאומות כמו מאומות בשומר החומות לא ראינו. אז אפשר לומר ששנה שעברה מבחינת הרחובות בישראל המשטרה סוג של כן זיהתה כבר את הפוטנציאל, אבל אם יש דבר אחד שלא שהוא עדיין קיים גם כמו שנת 21, גם כמו שנת 22 וגם הפעם, זה הגורמים שמנסים כל הזמן להבעיר את השטח, להציס את השטח, להציס את האווירה. זה קיים, וזה אתגר מאוד גדול, שהיום, שוב, השבק יותר מודע אליו, וגם המשטרה יותר מודעת אליו, ומתכוננת אליו.
כן, בבקשה.
עכשיו, אם נאמר, אם אפשר להצביע על מה שהביא, או בוא נזכר שנייה באמת באותו רמדאן לפני שנתיים, אירועי מאי 21, ימי מבצע שומר החומות, אז בוא נאמר שהזירה שהפתיעה את מערכת הביטחון ואת המשטרה, זאת הזירה הזאת של פנים הארץ, כי ידענו שיש מתיחות מול עזה, גם לא בפעם הראשונה, עזה היא מקום שאחת לכמה שנים
מתפוצץ.
מתפוצץ ומביא צורך לאיזשהו מבצע צבאי או מהלך צבאי. ירושלים, הר הבית, זה גם כן מקום שהוא בסך הכל הוא מוכר גם שם סביב האירוע הזה. יש מתח ביטחוני והערכות של הצבא, של המשטרה, שבק ויתר הגורמים. ובאמת ערב יום ירושלים שנת 21, כשכל הוויכוח אם כן או לא מצעד גלים, איפה יעבור וכולי, אז שוב, הזירות, גם התקשורתיות, גם הביטחוניות, הן בעיקר ירושלים ועזה שכל הזמן מאיימת. ואז במוצאי יום ירושלים, אנחנו נמצאים כאן בלוד, ומתחיל אירוע שהוא באמת אירוע חריג, כי לוד זאת עיר שחיים בה יהודים וערבים, חיים בה, אפשר לומר, חיים בה, חולקים בחיים משותפים. זה לא אומר בהכרח כל יום הסכם השלום, היהודים מדברים ערבית וכו', אבל אתה יודע, חיים, אנחנו אותם גני משחקים, אותם סופרים, אותו קניון, וסך הכל זה מתנהל קודם בסדר, מתנהל עכשיו בסדר, ויש יחסי שכנות טובים. ובאותו מוצאי יום ירושלים, כשמתחיל האיום מעזה והאזעקות והנאומים חוצבי הלהבות, מתחיל אירוע נקודתי חריג, שהוא כמאה נערים ערבים במרכז העיר, ליד אחד המתנסים בעיר, נורא נורא משתוללים, ומתישהו מרימים את השני על הכתפיים, ואחד מהם מצליח לעלות למעלה, בגלל שבתקופה של יום ירושלים יש עוד דגלי ישראל שככה תלויים על העמודים, אז אחד מהם תולש דגל ישראל ומניף במקומו דגל פלסטין, תוקע אותו שם במושבה של הדגל, וכולם נורא מתחילים למחוא כפיים. סטודנטים שם במתנס לא, רואים שהם לא יכולים לצאת שעות ארוכות עד שבא כוח משטרה, פשוט לוחמים אגב באים להוציא את הסטודנטים מהמתנס הביתה. ובאותו לילה יש גם אירוע נוסף שבו גם כן חבורה של צעירים ערבים מיידים בקבוקי תבערה לעבר משפחות יהודיות שמתקשרים למשטרה במשך הרבה מאוד זמן, והמשטרה לא מגיעה, לא מגיבה, עד שכמה גברים שהיו באזור חמושים עם נשק אישי באישור נאלצים גם להשתמש בירי, ואחד מהמפגעים מחוסל באירוע הזה. ועם הזמן אנחנו מתחילים להבין, קודם כל, שאנחנו נכנסים פה למערכה, שזה לא דבר שיגמר בלילה אחד, ואנחנו גם מתחילים להבין שלוד הייתה אולי יותר מתוקשרת מערים אחרות, אבל האירוע הזה קורה ברמלה, באקו, בחיפה. אנחנו רואים את זה גם באירועים, בערים שהן לא ערים מעורבות, אלא בתל שבע, באיבטין, בדרום, בצפון, שתושבים ערבים יוצאים לעבר הכבישים הראשיים כדי לחפש יהודים, לפגע בהם, לחולל לינצ'ים. וכל זה קורה גם בדוח שאחר כך מוציא המבקר, כשהשבק לא ערוך להתמודד עם התופעה הזאת, גם לא המשטרה, כאשר הכשל המרכזי הוא כשל של מודיעין. על זה בדוח שיצא לפני כחצי שנה, המבקר אומר שהכשל המרכזי היה פשוט היעדר מודיעין, פשוט לא היה מי שיקבל את האינדיקציה הזאת שדברים כאלה הולכים להגיע. ואנשים שאחר כך, אתה יודע, הסתכלו בפייסבוק, הסתכלו, עקבו אחרי הרשתות, אחרי הנאומים, ראו את הקריאות האלה, ראו את הקריאות של השכים, של גורמים מובילים בחברה הערבית, שקוראים להגן על אל-אקצא בגופם ולהגן על המסגד בלוד, תוך כדי המצאה של סיפורים שלא היו ולא נבראו, שמתנחלים באו לתקוף את המסגד ועוד כל מיני דברים כאלה, ומאז באמת יש יותר הערכות.
רגע, אני לא מבין, איך זה לא הייתה, כלומר, עזוב שלא הייתה הערכות, אבל איך זה לא היה בדיקה מודיעינית שוטפת של מה שקורה במדיה החברתית? המדיה החברתית היא לא כל כך חדשה, הסכסוך שלנו עם הערבים גם בתוך הארץ הוא בטח לא כזה חדש, אז מה היה הקטע כאן? כלומר, הייתי חושב שזה יהיה דבר מובן מאליו, אני בטוח שהמשטרה מרגלת אחרי, לא יודע, יהודים או מתנחלים או יהודים באופן כללי, אנחנו יודעים את זה, אז פה היא לא בודקת מה קורה?
אז מתברר שבימים שלפני שומר החומות, קצין מודיעין בתחנת משטרת לוד בכלל לא מדבר ערבית, ואין לו אנשים שמדברים ערבית תחתיו, זה דבר שהמבקר מצביע עליו. לשבק באותם ימים אין גורמי מקצוע שעוקבים באופן רציף אחרי מה שקורה בערים המעורבות, יש בן אדם אחד שהוא ממונה על המעקבים הללו, ובאמת גם זאת הייתה תחושה שלנו אז, זה גם דבר שהמבקר אישר אותו אחר כך, שההיעדר היה פשוט תמונת מודיעין ומחשבה, פשוט היעדר מחשבה שדבר כזה יכול לקרות או להתפרץ, שזה כאילו במחשבה לאחור, אתה אומר באמת זה דבר שהוא די מגוחך לחשוב שזה היה המצב, כי כן, כמו שאתה אומר, אנחנו מכירים את המצב, גם זאת לא הפעם הראשונה שאירועים כאלה קרו, אז נכון, זה קרה בסדר גודל דומה אולי לפני 20 שנה, אבל זה לא שמאז כונן שלום עולמי במזרח התיכון, כזה שמאפשר לנו להוריד את הרגל מהגז, ונאומי ההסתה והפוסטים בפייסבוק עם ההסתה, כאלה שאפילו אזרחים ידעו שהם קיימים, כאילו, לא, כאילו עברו מתחת לרדאר של המשטרה ולא טופלו באופן נכון.
אני רוצה להגיד אגב כל הכבוד על החלוקת קשב שלך. אתה ממשיך לדבר תוך כדי שאתה, מה, בודק שם עושה, מעביר סרטונים או משהו בסגנון?
כן, הילדה שלי רע, ואימא שלה לא בבית כרגע, יצא רגע עם התינוק, ולכן אני גם...
בסדר. רגע, אז אני, זו שאלה אולי טיפה ילדותית, כן, אבל בכל זאת, זו הייתה סתם פשלה מבצעית, פשלה מודיעינית, סתם לא היה לזה כוח אדם, סתם זה לא קרה כל כך הרבה שנים שפשוט לא, כמו שאתה אומר, אני מתאר לעצמי, לא חשוב שזה יקרה, היה כאן איזה בעיה פוליטית, היה כאן איזה משהו אחר, או שבאמת סתם פשלה, קורה.
תראה, להגיד למה לא היה מעקב, יכול להיות שזאת בעיה גם של פוליטיקלי קורקט, ושמה אנחנו צריכים לעקוב ולחקור אחרי אזרחים ישראלים שהם באמת אזרחים לכל דבר ועניין. אגב, באמת, הם אזרחים שווי זכויות, אזרחים לכל דבר ועניין, כי הם חיים פה, וכי זה מגיע להם לא בזכות ולא כי מישהו עושה להם טובה. יכול להיות שזאת הייתה המחשבה שהובילה לזה שלא, פשוט לא הייתה תמונת מודיעין לקראת הדבר הזה. כן, אולי כמו שאתה אומר, שנים גם של שקט ושל באמת חיים משותפים שהביאו לזה, אבל השורה התחתונה היא שהייתה כאן אינטיפאדה עם כל כך הרבה סימנים מקדימים וכל כך, וחוסר הערכות. אגב, כזה חוסר הערכות שכשזה קרה וכבר התחילו להבין שקורה משהו, בכלל לא היו כוחות, נגיד כוחות של מג"ב להכניס ללוד. הם באו אחרי 3 ימים וגם אז התקבצו בעיקר בכיכר המרכזית, רחוק מהמאומות, בלי להיכנס לשכונות, כאשר בית כנסת מוצט ועולה באש ואין כוח משטרה שנמצא במקום כדי להגן עליו. ובסוף המשטרה אגב משקיעה מאמצים מאוד גדולים כדי למנוע כניסה לתוך לוד מאנשים שבאו להתנדב ולהגן בעצמם עם הנשק האישי שיש להם ברישיון, על בתי כנסת, על רכוש.
אז זה בעצם בדיוק מה שרציתי לשאול, כי יש כאן בעצם שתי שאלות נפרדות. יש למה זה קרה בלי שהמשטרה הייתה ערוכה, ואת זה אני מניח אפשר להבין. לא ציפו, לא חשבו, לא דמיינו, לא היה הרבה שנים. אפשר למצוא תירוצים למחביר, אני בטוח שזה לא בעיה גדולה. אבל מה מסביר את זה שברגע שזה קרה, עובר יום, כבר די ברור מה קורה, עובר יומיים, ממש ברור מה קורה, והמשטרה עושה את מה שאתה אומר שהיא עושה. לא מגנה על האזרחים היהודים, בעצם נראה שהיא אפילו כמעט יוצאת מאורה בשביל לוודא שאף אחד אחר לא יגן על אותם אזרחים יהודים שנמצאים לפני סכנה. איך אתה מסביר את זה? כי זו שאלה הרבה יותר מטרידה מהשאלה הראשונה. השאלה הראשונה אתה יכול לתת את התשובה פשוטה. אני לא אומר את זה, אני לא טוען שזה נכון, אבל אני אומר אפשר להגיד, המשטרה גרועה. המשטרה שלנו לא איכותית, אז הם לא מוכנים, מודיעין גרוע, פאפאפא, עושים הרבה פשלות כל השנה, וזו הייתה עוד פשלה. זו תשובה שאפשר לתת ואולי היא נכונה. והיא לא מטרידה במובן הזה, שהיא פשוט שאלה כזו, איך לקרוא לזה, מבצעית או whatever. אבל השאלה השנייה היא הרבה יותר מטרידה. למה כשזה קורה הם כאילו פועלים כמעט נגד האזרחים היהודים?
תראה, אני לא יכול, זאת אומרת, אני יכול לנסות לזרוק כל מיני השערות מה גרם בהתנהלות של המשטרה אחרי שזה כבר האירוע התחיל. כי כבר היינו בתוך האירוע כאשר הימים הם רגועים והלילות הם סוערים, ומתישהו במשטרה מחליטים לעשות, להטיל סגר על תושבי לוד. לתושבי לוד אסור לצאת מהבית החל משעות הערב עד לשש בבוקר. הבעיה שבוא נגיד ככה, מי שעובר רכב אחרי רכב ומנפץ אותו כי הוא שייך ליהודים, ושורף בתי כנסת וזורק אבנים, ואם במקרה יש לו גם נשק לא חוקי בבית, לא מהסס להשתמש בו, אז זה שבחדשות אמרו שתושבי לוד לא צריכים לצאת מהבית בערב, זאת לא ממש...
זה לא פתרון.
זה, כן, זה, הוא לא יגיד, אני עובר על כל כך הרבה חוקים, דווקא את החוק הזה אני אחליט לשמור.
היו יכולים להגיד, תשמעו קרבנות, תפסיקו להתגרות בבריונים, נו. למה אתם מתגרים בבריונים ויוצאים מהבתים? שבו בבית וחכו שזה יעבור. מדינת היהודים 2021.
ואז יוצא מצב שהיהודים שנשארו בעיר, כי מי שיכל לצאת מהעיר יצא, היהודים שנשארים בעיר, הם נשארים בבית. בחוץ הרחובות פשוט מלאים בהמון אחוז טירוף, שעובר מכונית אחר מכונית של יהודים, כאשר השכנים מלמעלה הערבים מסמנים להם איזה מכונית של יהודים ואיזה לא, מנפץ אותם או שורף אותם. באמת, בתי כנסת שעלו באש ובתי כנסת שמוצאים יותר מפעם אחת, בניין של העירייה שניזוק, נקודה משטרתית שניזוקה באופן חמור. והתושבים היהודים ספונים בבתים. אגב, חלקם בסרט אימה של שכנים שדופקים להם בבית ומנסים לפרוץ לבית. אגב, פרצו גם לאחת הדירות שפשוט התושבים יצאו בה.
אני רוצה להזכיר באותה הזדמנות, למרות שזה לאו דווקא בדיוק הנושא שאנחנו מדברים עליו, שאותם יהודים מסכנים ששפופים בבתים שלהם, רועדים מפחד ודופקים להם השכנים הערבים על הדלת, שזה נדמה לי הסנריו שאתה מתאר, הם חמושים פחות או יותר, אלה שהיהודים המסכנים בתוך הבתים, חמושים בסכני מטבח. אין להם יותר לרובם או לכולם, אני מתאר לעצמי.
יש, אני לא יודע לומר היום כמה, אבל יש בלוד אנשים שהם חמושים, אבל לא הרבה. זאת אומרת, אין פה את הקריטריון של יהודה ושומרון, שהוא הרבה יותר רחב, והרבה מהם זה אנשים, באמת, כמו שאתה אומר, לא חמושים.
הסנריו הזה שאתה יושב בדירה שלך, והילדים שלך רועדים מפחד ובוכים, ויש בחוץ פרעות של ערבים, וכל מה שיש לך זה סכין מטבח, זה סנריו שקשה לי לדמיין. זה כל כך נורא.
זה פשוט נורא, וזה... אני רואה פשוט בקבוצות וואטסאפ, פשוט אנשים כותבים בקבוצת הוואטסאפ של השכונה, מנסים לפרוץ לנו לבית והמשטרה לא עונה. עכשיו באמת המשטרה כבר לא יכלה לקבל שיחות. מוקד 100 הוצף, כי זה היה כלל ארצי. המון המון אירועים, ואנשים כותבים שהמשטרה... לא עונה להם, והם מחפשים אם יש מישהו חמוש שיכול לבוא לעזור. זאת הסיטואציה. אגב, אני כתושב לוד באותם ימים פשוט שמתי בחיוג המהיר מספר של אחד השכנים פה שאני יודע שיש לו נשק, כדי שאם חלילה משהו יקרה, גם אני אוכל, אתה יודע, להזעיק עזרה, ועזרה שתהיה קרובה וזמינה. וגם, וחוסר העונים הזה הוא כל כך גדול, כי גם כשהמשטרה מגיעה, כמו שאמרתי, בלילה השלישי, השוטרים מקובצים במרכז העיר, ליד הקניון, ולא מגיעים לשכונות, והם עושים טבעת מסביב ללוד, לוודא, כמו שאמרתי, שלא תהיה כניסה של יהודים שבאים להגן על יושבי העיר. ברמלה, נגיד, עצרו קבוצה של אנשים שהם אפילו לא היו חמושים, הם פשוט הגיעו, עם מגשי פיצה ושתייה כדי להביע חיזוק לקהילה היהודית ברמלה.
אוקיי, שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל השאלה שמיד קופצת לראש זה למה אותם שוטרים שהיו עסוקים בלעצור יהודים מלהיכנס לעזור, לא במקום זה התעסקו בלפטרל ברחובות ולהחזיר את השלווה לעיר? כי זה לא אותם מספרים, כי פה צריך 10 ופה צריך 1,000, או כי הם פשוט פחדו להיכנס השוטרים. אנחנו מכירים הרי סיפורים מספיק בעיתונות על שוטרים שמעדיפים פשוט לא להתעסק עם ערבים כי הם פוחדים לאורם. ועדיף אולי להתעסק עם יהודים שאתה יודע שלעולם לא יעשו לך שום דבר, מאשר לנסות להתעסק עם הערבים שעלולים לפגוע בך. אני רק מנחש, כן, זה רק תיאוריה.
זאת באמת אולי... השאלה הלא פתורה, כי בוא נגיד להרבה סוגיות שאלינו, יכולנו למצוא תשובה, מוקד 100 היה מוצף ולכן לא ענו לשיחות, לא היה מודיעין ולא קראו את התמונה. הסיטואציה הזאת ששוטרים שכבר נמצאים בעיר, ובחלק מהמוקדים הם נמצאים ובחלק מהמוקדים לא, ובחלק מהקריאות הם מגיעים ולחלק לא, זאת עד היום איזושהי יחידה לא, שלא ברור מה קרה שם. אם הם היו צריכים זמן להתארגן, או שהם חשבו שאם הם יישארו בצד ולא ייכנסו לתוך העיר, אולי המצב יירגע מעצמו. באמת, אתה יודע משהו, זה משהו שאין לי עליו אפילו כיוון לתשובה, זה משהו שלא שמעתי עליו תשובה. כשניסיתי פעם לשאול באיזה פורום משטרתי שבאתי כעיתונאי, וזרקתי שאלה בכיוון הזה, קיבלתי בעיקר צעקות, אמרו לי שמפקד התחנה נאבק ואפילו נכנס לזה, ואמרתי לו שאני מודה לו על העשייה שלו, אבל זאת עדיין שאלה שעומדת ותלויה, זאת שאלה שאפילו לא מנסים לענות עליה.
אתה יודע, מאוד מסקרן אותי לחשוב האם באותה עת כשכל הדבר הזה קורה, האם יש שוטרים שמסתובבים בכבישים ונותנים דוחות מהירות, ונותנים דוחות חנייה. טוב, נדמה לי שאלה שנותנים דוחות חנייה הם פקחים, הם לא שוטרים, אבל זה מסקרן לדעת מה בדיוק עשתה המשטרה באותה עת. כלומר, אתה צודק, יש כביכול נסיבות מקילות, היה בלגני בכל מקום. אני לא מבין גם למה למשל ביום השני המשטרה לא הכניסה גדוד של צבא שלא יעשה כלום, שסתם מסתובב ברחובות. כלומר, אתה יכול להגיד אסור להכניס צבא לאזורים אזרחיים, בסדר, אבל מה אם האזורים האזרחיים הופכים לשדה קרב? אמנם היה מבצע באותו זמן, אבל איזה אחוז מהצבא היה במבצע הזה? זה לא הייתה מלחמה, זה היה מבצע. זה הכל שאלות שאולי יש להם תשובות טובות, אבל זה מסקרן.
דווקא פה שר הביטחון גנץ קיבל אגב חוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה שבמקרים כאלה אפשר להכניס צבא ללב הערים בישראל, אבל שר הביטחון החליט שהוא לא יכניס צבא.
אני לא מבין את זה. כלומר, מה היה קורה אם היו מתחילים לטבוח שם בניין מגורים שלם? עוברים דלת דלת, פורצים אותה ביריות, נכנסים פנימה ורוצחים את ההורים ואת הילדים. כאילו, היו צריכים לחכות שדבר כזה יקרה כדי שיכניס את הצבא? אני מניח שזה היה קרוב שדבר כזה יקרה. כלומר, לפחות המצב שאתה מתאר אותו, זה נראה שזה לא היה רחוק מזה.
כן. אגב, אני מזכיר שכשנה אחר כך, בגלל הטרור, אותו בני גנץ אגב החליט שאפשר שחיילים יאבטחו את מרכזי הערים והרחובות, אז מה ההבדל בדיוק? אני לא יודע.
תראה, אני אתן תשובה לא נעימה, יכול להיות שיש לו תפיסה איטית.
יכול להיות שזה היה לקח שהוא אמר כעבור שנה, אחרי שהוא ראה שהמשטרה לבדה לא מצליחה להשתלט על אירועים, אז אולי כדאי כהפקה של לקח כן לאפשר לחיילים להיכנס.
אני לא מבין למה באותו רגע המשטרה לא אומרת לו, אנחנו צריכים גדוד, תשלח גדוד. זה כאילו, זה מזכיר לי איזה סיפור ששמעתי על איזשהו מטופל קנאביס שחלה בסרטן, והיו כל המערכות שכאילו אמורות להיות קיימות למקרה שמשהו כזה קורה, עם עזרה ששולחים הביתה מקופת חולים או whatever, ומשהו סיפר לי שכשכאילו מגיע הצורך, שום דבר לא עובד. המערכות האלה הציבוריות פשוט לא עובדות. כשצריך אותם, הם לא שם. הם שם בשביל לתת דוחות חנייה, כן? והם שם בשביל לתת דוחות מהירות. והם שם בשביל לרדוף, לא יודע מה, אנשים שמעשנים קנאביס, כי זה פחות מאשר פעם. אבל כשממש ממש צריך, כשמשהו קורה, הם פשוט לא שם. ואני לא אומר את זה עכשיו בשביל, נו, לפגוע בשוטרים אמיצים, שכן נכנסים לפעולה כשצריך, ושמסכנים את החיים, וכשמצילים אזרחים. יש בוודאי שוטרים כאלה, ואולי אפילו רובם כאלה. אבל המערכת בצורה ברורה היא כל כך אי אפשר לסמוך עליה. כשצריך, היא פשוט לא שם.
תראה, אחד הדברים שהייתה גם תחושה כזאת, אגב, בוא נגיד, הרגיעה החלה כשנכנסו כוחות של שבק לתמונה. נכנסו כוחות שבק, עצרו כמה מהמסיתים המרכזיים, כמה מהמתפרעים המרכזיים, ואז התחילה להיות ירידה, ואחרי כמה ימים גם...
מה קרה למסיתים האלה? הם בכלא?
המרכזיים, בוא נגיד, היום עדיין עצורים, המתפרעים המסיתים נושאי הנאומים בלבד, לא היה כמה פניות למשטרה בעניינים, אבל הם לא ננקטו נגדם הליכים, חוץ משייך יוסף אלבז, שהוא נעצר, נחקר, ויש נגדו כתב אישום, אבל שום הליך שלו נגד אזרחים, אגב, לא הפך להליך פלילי. בתיק החקירה מופיעים דברים שלו נגד המשטרה, נגד שוטרים, שהוא קרא, באמת קרא רמז שצריך לשרוף שוטרים, רמז שצריך לפגוע בשוטרים, אבל הקריאות שלו לפגוע ביהודים לא הביאו לפתיחה בחקירה.
אולי צריך מישהו להתקשר למשטרה ולהגיד שיש לו שני עציצים של קנאביס בבית? אולי זה יפתור את הבעיה? כי ברגע שהמשטרה שומעת דבר כזה, תהיה פשיטה. אולי אני מגזים, אבל אולי לא.
אם אני יכול לעורר בכל זאת עוד נקודה אחת שאיתה התמודדנו בעיקר אחרי שומר החומות, והמהומות הסתיימו, אבל נשאר באמת איזשהו אוויר, נשאר משהו מאוד לא נעים באוויר. זה משהו שהתחיל
כבר
בתוך המבצע, כן, אבל הוא נגרר גם אחר כך. התחילה תקופה שכל הזמן ניסו למצוא אשמים, אבל הם לא היו האשמים האמיתיים. לדוגמה, בכמה חוגים עלתה אמירה כזאת, שמי שאחראי למהומות בשומר החומות זה הקהילות הדתיות שהגיעו בעשורים האחרונים, מה שנקרא הגרעין התורני וגם קהילות נוספות, ויצרו את החיכוך שנורא הרגיז את התושבים הערבים, ועוד כל מיני...
אני מניח שאפרטהייד זה בעיה רק אם זה עובד בצד אחד.
אז אני קודם כל אני אגיד למה זה שטויות. קודם כל מהסיבה הפשוטה שגם ערבים מלקיה ותל שבע ואום אל פחם, והרבה יישובים שבהם אין, לא רק שאין גרעין תורני, אין בכלל יהודים, גם הם נורא רצו להשתתף בשומר חומות והלכו לכביש הראשי כדי לחפש יהודים ועשו מה שעשו, וגם נגדם יש כתבי אישום חמורים.
אתה יודע, אתה מזכיר לי, סליחה שאני קוטע אותך, אבל פתאום קפץ לי למוח, אז אני חייב לומר את זה, שזה מזכיר לי טיפה את הסוחר מוונציה של שייקספיר, שזה מחזה אנטישמי ברובו, וכתב אותו בן אדם שמעולם כנראה לא פגש ולא ראה ולא שמע מיהודי, כי אסור היה כניסה של יהודים לבריטניה הרי, שנים לפני הולדתו של שייקספיר ושנים אחרי, היהודים הרי גורשו מבריטניה. ולמרות זאת, איכשהו הוא היה אנטישמי. מעולם לא ראה יהודי בחייו, אבל אנטישמי הוא היה. אז כנראה שלא צריך להיות, לא צריך לראות יהודים בשביל לשנוא יהודים. אוקיי, סליחה, סליחה שקטעתי אותך.
כן, כמובן. ויש לי עוד כל כך הרבה סיבות להסביר למה זה לא הגיוני ואין שום קשר. אגב, בין היתר, מי שנרצח במהומות בלוד, יגאל יהושע, באו לאזור של הבית שלו, לכניסה לגני אביב. בגני אביב אין כמעט דתיים, אין גרים תורני, ועדיין הם הלכו דווקא לשכונה הזאת כדי למצוא מישהו, וביצעו בו לינץ' אכזרי וקשה מאוד. אגב, אני רק אגיד משהו קטן על יגאל, אני לא הכרתי אותו אישית, אבל ראיינתי את אשתו שנה אחרי שהוא נרצח במהומות, והיא אמרה לי משהו מאוד כואב, והיא אמרה לי שיגאל, הוא היה בן אדם שמאוד אהב לעזור לאנשים, הוא עבד כשיפוצני כזה, והוא כל הזמן היה הולך ולתקן לאנשים בהתנדבות וזה. והיא אמרה לו שלא יחזור מאוחר מדי והמצב לא משהו, והוא אמר לה, תראי, כולם מכירים, והיה לו גם הרבה מאוד חברים, גם ערבים וגם זה. והוא אמר, תראי, אם קורה משהו ומישהו בא אליי, אז אני מוציא את הראש מהחלון, ורואים שזה אני, וכולם פה חברים שלי, אז יראו שזה אני, והכל בסדר.
זה מזכיר, נו, סיפורים שזוכרים מאוד ממאורעות תרפ"ט, איך השכנים, כל כך נחמדים, ופה ושם, היו, רצחו ילדים וגברים ונשים, שהיו חברים שלהם ושכנים שלהם. התמימות לא נגמרת.
זהו, ומה שקרה ליגאל זה שהוא הוציא את הראש מהחלון כדי להראות להם שזה הוא, וקיבל את הבלוק בראש שפצע אותו באורח אנוש, ואחרי אשפוז ממושך גם נקבע מותו. ויש לי עוד המון דברים להסביר למה זה לא קשור, אגב, בעיקר כי אותם ערבים שהשתתפו בפרעות לא אמרו שום דבר על זה שמפריע להם הגרעין התורני, או שהגיעה שכבה מסוימת ללוד, כי הם פשוט אמרו שהם מזוהים עם אל-אקצה, הם מגנים על המסגד, ובשביל זה, אגב, עוד טענה שנשמעה, שזו תוצאה של מצב סוציו-אקונומי קשה, אתה יכול לראות את הסרטונים מהמעצרים בלוד, מהבתים הכי עשירים בעיר.
לא, לא, זה נכון, משפחות, נכון.
באמת, משפחות שלא רק שלא חסר להם כלום, אתה תראה את הבית שלהם, אתה תבין שאתה גם אם תעבוד עוד הרבה שנים, אתה לא תגיע לכזאת דירה גדולה, וכמובן, מי שיש לו הרבה כסף, שהרוויח אותו ביושר, שיהיה לו ובחף, אבל מסכנות זאת לא הבעיה של אותם אנשים, ופשוט אין שום קשר, וצריך לשים, צריך לשים אצבע על הבעיה. הבעיה היא הסתה לטרור, הסתה נגד יהודים, שהיא מביאה לדברים האלה, וכל עוד לא נקרא לילד בשמו, לא נוכל גם לטפל בו.
אני לא בטוח שזה הסתה. כלומר, אם היום מישהו יבוא ויסית אותי לרצוח ערבים, או לרצוח איזשהו בני לאום אחר, או להבדיל לרצוח חיות או משהו בסגנון, אני הייתי חושב שהוא פסיכופת, והייתי לא מדבר איתו יותר בחיים, ומתעלם ממנו, ובאמת מניח שהוא איש רע במיוחד או משוגע במיוחד. כלומר, זה לא שההסתה זה, איך שאני מבין את זה, זה לא שההסתה כשלעצמה היא בעיה. הבעיה היא שאלה שמוסתים מקשיבים להסתה ופועלים. אני ואתה לעולם לא היינו רוצחים אף אחד אם היו מסיתים אותנו לרצוח משהו, כי אנחנו אנשים, כמו שאני ואתה מבינים את המילה הזו, נורמליים.
כן, אני מסכים לך שזו לא רק אמירה כזו או אחרת, זה סוג של אווירה גם מאוד אלימה.
סליחה, אז תן לי לשאול אותך את השאלה הבאה. למרות שאולי אין לך תשובה ואולי לאף אחד אין תשובה. הפורעים, הרוצחים, כל אלה שהסתובבו שם ברחובות, זה אחוז מערביי העיר? 5%? 10%? 70%? כלומר, אנחנו מתעסקים עם רוב שהוא רוב אלים, עם מיעוט גדול או עם מיעוט קטן?
תראה, מספרית, אני לא יודע להגיד אם זה היה פה רוב או חלק גדול או חלק קטן. מבחינת האווירה, אני יכול לומר שלא היה אף גורם באותם ימים שניסה למתן את האווירה, שניסה להרגיע בקרב החברה הערבית בלוד. והמסיתים ומעודדי המאומות לא היו גורמי שוליים, אלא היו הגורמים הכי בכירים. זאת אומרת, השייח המרכזי של העיר, השייח של מסגד נווה ירק, חברי מועצה, אנשי חינוך גם כן, לא מצאנו, לא, אני לפחות לא מצאתי אף מישהו שיבוא, ולפחות יגיד שזה לא מוצא חן בעיניו. זאת אומרת, זה היה משהו שגם אם לא כולם שותפים לו, כולם די בסדר איתו.
אוקיי, מה עכשיו? מה הולך לקרות עכשיו? יש לך איזה שהם ציפיות? יש למישהו איזה שהם ציפיות? אמרת מקודם שהמשטרה ערוכה טוב יותר. לפני שאתה עונה, אני רק אגיד שבלי בלי לראות בזה כלום ולהבין כלום במה קורה עכשיו, אני אגיד באופן כללי שלעזאזל, תנו רישיונות להחזיק נשק להגנה עצמית לאזרחים שומרי החוק, ללא עבר פלילי, שעברו קורס כדי שהם ידעו לא לפגוע בחפים מפשע כשקורה משהו, אבל תנו נשק. זה כאילו, טוב, מה התשובה שלך לגבי מה שקורה עכשיו ומה אתה מצפה והאם אפשר לצפות לשיפור כלשהו?
אז תראה, מה שראינו גם ברמדאן שנה שעברה, שגם היה מתחות סביב הר הבית, אז הייתה בלוד איזושהי גם תוכנית לעשות איזשהו ערב הזדהות עם אל-אקצה וערב הזדהות עם רצועת עזה וכל מיני, וראינו שבאמת המשטרה יותר ארוכה. זאת אומרת, גם יש אירוע כזה, קודם כל יודעים עליו, ואם יודעים עליו כבר חצי הדרך לפתרון עשינו, אבל גם ראינו שהמשטרה נמצאת בכוחות יותר גדולים. אז אני יכול לומר שרמדאן 22 בלוד וגם בערים אחרות עבר בשקט, על אף עצרות שונות, אירועים שונים ממסרים בעייתיים, אבל לא גלש לאלימות פיזית. האם ב-23 יעבור גם ככה? נקווה שכן. כמו שאמרתי, שבק נמצא יותר עם עין פקוחה למקומות האלה, גם יותר כוח אדם על המקומות האלה, והמשטרה יודעת שלרגעי מבחן עבורה, ולכן גם מקווה שהיא לא תשומת הלב על כך.
טוב, אני שותף לתקוותך המאוד זהירה וחסרת השכנוע העמוק העצמי, לפחות ממה שאני שומע מאנימת קול שלך. תראה, אחד ההבטחות של בן גביר הייתה לתת להקל על הקטגוריה במתן רישיונות להחזיק נשק. אם כיום מותר ל... יש ביהודה ושומרון שטחים, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, ויש גם לרובי 7, ויש כוונה, נדמה לי, כביכול או שלא כביכול, להרחיב את זה לרובי 3. אני חושב שזאת תהיה התחלה טובה, מכיוון שלפחות בתפיסה שלי, ברגע שהמתפרעים יודעים שלקורבנות שלהם יש גלוקים, המוטיבציה להתפרע באורח פלא יורדת ב-90%. אבל נראה, טוב, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?
לא, אני חושב שכיסינו הכל. באשר לקלת התבחינים, אז נכון, גם שרים קודמים דיברו על כך, ואנחנו, אתה יודע, נעקוב ונחכה לראות שזה מתבצע.
אוקיי, טוב שילה, תודה רבה רבה על השיחה הזו, ושיהיה לנו רמדאן שקט, ועוד פעם רמדאן שמח לכל מי שחוגג אותו, ולכל הצופים נתראה, ולכל המאזינים דרך הפודקאסטים, ספוטיפיי וואטאבר, נתראה ביום שלישי הבא ב9 בערב. תודה רבה שילה.
תודה גילה, דרך מצוין.
להתראות.